שבת זכור, התחלנו ספר ויקרא. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. דבר בני ישראל, ואמרת להם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אומר אור החיים, למה נזכר כאן אדם, לא איש? מדובר כאן על הקרבת קורבנות. גם קורבנות הראשונים שמדובר כאן עליהם, זה מדובר על קורבנות נדבה. בהמשך הפרשה, קורבנות שמקריבים קורבנות חובה, לכפר על חטא. אדם, זה מזכיר לנו את אדם הראשון. אדם הראשון, ממנו התחילו חטאים בעולם. הוא לא היה לו סיבה לחטוא, לא היה מישהו שקדם לו. ועצמו לא נזהר, נדרדר, נפל וחטא. וכל ה... ואדם, כיוון שאדם הראשון לא היה לו סיבה ונכשל בחטא, נגזרה עליו מיתה. לא הייתה לו אפשרות של כפרה על ידי קורבנות. אבל מכאן ואילך, בגלל ירידתו של אדם הראשון, שהוא גרם לקלקול בכל צאצאיו, שהם צריכים לתקן את זה, אבל הם נמצאים במצב כזה שלא מתוקנים, על כן זה שורש החטאים. לכן אדם, לכן נקרא בשם אדם כאן, כי כל מי שהוא נכשל, זה בגלל שהוא צאצא של אדם הראשון, הוא יכול להקריב קורבן ולכפר על חטאו, על חטאו. כלומר, שיש מקום להבין את הדברים, שכשאדם בא לתקן חטאים, הוא צריך לרצות לתקן אותם מהשורש, מהמקור, מהאדם. מהיות החטא של אדם הראשון שממנו התחילו החטאים ואותם צריך, ומהשורש הזה צריך לתקן. אדם כי יקריב מכם. אדם כי יקריב, אפשר גם על דרך הדרש לומר, אדם שיתקרב, כמו שנאמר בפסוק הראשון, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, הקדוש ברוך הוא קורא אל משה, הוא מקרב את משה רבינו יותר מכל ישראל. לדעת שההתקרבות הזאת של משה רבינו, ושכל אדם שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו, זה מכם, זה בגללכם. ומשה, כל התקרבותו לריבונו של עולם, כל קירובו שהקדוש ברוך הוא קירב אותו, זה בגלל ישראל. וכשחטאו ישראל, ולא היו ראויים לגילוי שכינה, אז גם משה רבינו לא זכה לגילוי במשך 38 שנים, באותם השנים שעדיין היו צריכים להיטלטל במדבר, בגלל חטא העגל. ואומר שכל הקרבה שהקדוש ברוך הוא מקרב, זה גילוי של הופעה שקדוש ברוך הוא מקרב את מכם, מכלל ישראל. כל אחד הוא בעצם מייצג את הכלל כולו. אדם כי יקריב מכם קורבן. מכם קורבן, אפשר להבין את הפשט בעוד איזה אופן. כלומר, אדם כי יקריב מכם, אתכם הוא יקרב. זה עניינו של האדם ישראל, לקרב את הרחוקים. להקריב מכם, להקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. אין לך קורבן יותר גדול מזה, אין לך קרבה יותר גדולה מזה. על זה ננשים ישראל, מי שיכול לקרב ולא מקרב, אז הוא נענש, מעוון אלה שחוטאים. מי שיכול להוכיח ואיננו מוכיח. ומי שעושה את זה, אין לך מעלה גדולה מזאת. לקרב מכם, לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. התורה מדברת איתנו, מספרת לנו כאן על קורבנות, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, וגם יש מנחה. ובעצם עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם, זה לגלות את רצונו הטוב, לגלות את אהבתו, ורצונו להתקרב לריבונו של עולם. הגמרא, המשנה בסוף מסכת מנחות, המשנה האחרונה, אומרת, נאמר בעולת בהמה אישר הירח ניחוח לשם, ובעולת עוף אישר ריח ניחוח, ובמנחה אישר ריח ניחוח. עולת בהמה זה קורבן יקר יותר, העוף פחות יקר, מנחה זה קורבן של אני, וגם בזה נאמר אישר ריח ניחוח לשם. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. והגמרא אומרת על המשנה הזאת, אמר רבי זירא, מה יקרא מתוקה שנת העובד, אם מעט אם הרבה יאכל. שנת העובד, מפרש רש"י, עבודת קורבנות, הוא מביאו למזבח, מתוקה היא שנתו, שהוא ישן ולא ירא. אם מעט אם הרבה יאכל, לא משנה מתן, לא, מתן שכרו. זה אומר שכל, לא הכמות היא החשובה. לא כמה קורבנות מביאים, לא בכמה, באיזה מחיר מביאים, אלא אם אדם מביא את ליבו, לאביו שבשמיים. ונפש כי תקריב קורבן מנחה. כשאדם מקריב מנחה, כביכול הוא מקריב את נפשו. ויש עניים שלהקריב מנחה זה יותר קשה להם, מאשר לעשירים להקריב מן הבהמה. אם אדם מקריב את ליבו, אם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא לרצונו, זה מה שמבוקש בעבודת השם. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. והדברים האלה הם צריכים להיכנס לתודעה. כי אנשים תמיד חושבים, מסתכלים על הכמות, לא על האיכות. אדם הספיק הרבה, הבין הרבה, השיג הרבה, גם בלימוד תורה, גם בקיום מצוות, גם בריחות בתפילה. העיקר זה הכוונה. העיקר זה הדריקות. העיקר זה הפנימיות. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. לא שצריך להמעיט ולכוון את ליבו, ואם יכול להרבות לא ירבה, כי זה מיעוט בכוונה, כמובן. אם אדם יכול עוד יותר להרבות במעשים טובים. אבל עיקר עבודת השם היא בכוונת הלב. כשאדם עוסק בתורה, עיקר עניינו עכשיו להיות דבק בתורתו יתברך. להקשיב לדבר השם. ולהבין את הגודל של ההקשבה לדבר השם. ושכל עצמותיו וכל כולו יהיה קשב כולו לדבר השם המופיע בתורה. כשאדם מתפלל, כל עצמותיו תאמרנה, השם מחמוך. כלומר, שיהיה כולו במציאות של דבקות. והאיכות היא עיקר העבודה. אחד המרבה ואחד הממית בכמות, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כלומר, מי שלא יכול להרבות, אבל מכוון ליבו לשמיים, זה לא פחות ממי שיכול להרבות. זה כל עניין עבודת הקורבנות, ללמדנו שיש תיקון, שיש אפשרות לתקן ולהתקרב, גם אם חס וחליל האדם נפל ונכשל, יש תקנה. כי ישראל בשורשם הם טהורים, הם זכים. זה עניין הפרשה. מה אנחנו היום, ההפטרה, קראנו פרשת זכור. יש דיון בהלכה, אם אדם, מה, אם יש במקום, אם אפשר לקרוא, לצאת ידי חובה, גם בפרשת ויבוא עמלק, פרשה שאנחנו קוראים בפורים. תרומת הדשן אומר שאם יש לאדם אפשרות להיות במקום שיש ציבור בזמן קריאת פרשת זכור, או להיות בפורים בזמן שקוראים ויבוא עמלק ומגילת אסתר, עדיף שישמע פרשת זכור במניין ממה שיתפלל, ממה שיהיה בפורים ויקרא את המגילה וישמע את פרשת ויבוא עמלק. למה? כי פרשת זכור היא צריכה להיות נקראת מעין הספר, כמו שהגמרא אומרת במסרת מגילה, ובציבור. זה מובא ברמז בדברי הראש בפרק שמיני במסרת ברכות, שרבן גמליאל שחרר את עבדו כדי להשלים למניין. אומר הראש שם שהכוונה היא לכל תפילה, בין הכוונה היא למצווה דאורייתא, כמו למשל פרשת זכור שצריך לקרוא ממנה תורה. זהו הרמז ההלכתי בראשונים שפרשת זכור דאורייתא, שקריאתה בציבור מדאורייתא. על כן אומר תרומת הדשן שצריך להעדיף את קריאת פרשת זכור, את שמיעת פרשת זכור, ממה שלקרוא להיות בציבור במגילה, אם יש לאדם אפשרות להעדיף, כגון חייל שיכול להשתחרר או בשבת פרשת זכור או בפורים. אבל אומר תרומת הדשן, ואנשים לא זהירים באחים. הם לא זהירים בזה. הם מעדיפים את פורים להיות בציבור ממה שפרשת זכור. אומר המגן אברהם שאפשר ללמד עליהם זכות, כי הרי סוף סוף בפורים גם קוראים פרשת ויבוא עמלק, והרי כאן יש קיום מצוות זכירת עמלק. ויבוא עמלק וימלחם עם ישראל ברפידים, כן? ושמה גם כן מלחמה על השם בעמלק מדור דור. טוב זאת זיכרון בספר, כי מחו ימחה את זכר עמלק. מקשה עליו המשנה ברורה, למגן אברהם. בפרשת ויבוא עמלק אין מצוות מחות תמחה את זכר עמלק. שם מסופר רק שהקדוש ברוך הוא אומר כי מחו אמחה את זכר עמלק. אבל לא, הוא לא אומר מחות תמחה את זכר עמלק. הוא לא אומר. הקדוש ברוך הוא ימחה את זכר עמלק. זה מה שנאמר בפרשת ויבוא עמלק בסוף בשלח. ואנחנו צריכים לקרוא בפרשת זכור עניינה לזכור שאנחנו מצווים למחות את עמלק. וזה רק נמצא בפרשת זכור בסוף היצא. בסוף כי תצא. זכור את אשר עשה לך עמלק. כן? שם נאמר מצוות מחיית עמלק. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. יש אולי להבין את דברי ה... מגן אברהם, שצריך להתבונן מה עיקרה של הסחירה לזכור את אשר עשה לך עמלק. בפרקי דרבי אליעזר מובא שמשל למה הדבר דומה למלך שהיה לו פרדס ועם פירות טובים, משובחים מאוד, הוא שם כלב בפתח הפרדס, שאם מישהו רוצה להיכנס שלא ברשות, שהכלב יתנפל עליו. והנה המלך יושב, הוא מסתכל על פרדס מחלון ביתו, והוא רואה שאוהבו נכנס לקחת פירות מהפרדס, בלא רשות. הכלב יתנפל עליו, נשך אותו וקרא לו את בגדיו. זה היה אוהבו של המלך, אבל הוא נכנס בלי רשות לקחת פירות. כשהוא בא אוהבו אל המלך, הוא אמר לו, לא רצה לפגוע בו באוהבו להגיד לו מה נכנסת לפרדס בלי רשות לקחת. אז הוא אמר לו, הכלב שלי טיפש גדול, הוא לא מבחין בין אוהב לשונא. הוא הבין את הרמז שהוא ראה אותו נכנס בפרדס שלו ברשות. כך ריבונו של עולם גם כן, בסוף הדרך שישראל עומדים לפני כניסתם לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את ישראל, להיזהר, לשמור את דבריו, לשמור את מצוותיו, הוא אומר, זכור את אשר עשה לך המלך, הכלב הזה, אז ברפידים, הכלב הזה לא מבין שאתה אוהבי, והוא רשע, מחות ימחה את זכר המלך. אבל כמובן שמתוך כך הכוונה היא להגיד לישראל, אתם זוכרים את רפידים? אתם זוכרים שהיה רפוי ידיכם מן התורה? אתם זוכרים את התוצאות שהכלב הזה התנפל? המלך הזה התנפל? זה דרך עדינה שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיח את ישראל. אם באמת עניין הזכירה, כמו שאומר פרק דרבי אליעזר, אז פרשת ויבוא המלך היא מתאימה מאוד לקריאה, כי שם באמת מפורש העניין הזה שויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים, אחרי שאמרו יש השם בקרבנו עם מים, מיד ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים. אבל אם המצווה היא לזכור כדי למחות, לא כאן איזה הוכחה, דרשה, איזה דיבור מוסרי להזכיר לישראל שכשהם לא עושים רצונו של מקום אז הם נענשים, אלא פשוט לקיים את המצווה הזכור אשר עשה לך המלך ומחות תמחה את זכר המלך, זה אפשר, אז זה רק אפשר לצאת ידי חובה בפרשת זכור ולא בפרשת ויבוא המלך. חינוך אומר שמצוות זכור היא רק לאנשים ולא לנשים. למה? כי לא לנשים לעשות המלחמה. כיוון שכל מצוות זכור היא כדי שישראל ימחו את זכר המלך, ומי מצווה למחות את זכר המלך? רק אנשים. ממילא גם זכור זה רק לאנשים ולא לנשים. נשים פטורות מקריאת פרשת זכור. המלכת חינוך תמה עליו. זה שתי מצוות נפרדות. יש מצוות אחת, מחות תמחה את זכר המלך, ויש מצווה שנייה, שהיא זכור את אשר עשה לך המלך. ומה, אנחנו לא דורשים תמה דקרא. צריך לזכור בלב, לשנוא את המלך. ויש מצווה למחות אותו. אלה שתי מצוות. כך שואל המנחת חינוך, ונשאר בצריך עיון. מדוע החינוך אומר שיש רק על אנשים מצווה ולא על נשים? ואולי באמת בזה פליגה. מה עיקר עניינה של פרשת זכור? אם עיקר עניינה של פרשת זכור זה כדי שתמחה, כמו שמפרש החינוך, או עניינה של פרשת זכור זה כדי שתזכור שכשישראל לא עושים רצונו של מקום, בא המלך. במסכת מגילה, הגמרא מביאה המוראים שונים שכל אחד איך היה פותח את דרשתו, את דבריו, בענייני מגילת אסתר. פתח לפיתחה לאי פרשת המאה, כשהיה רוצה לדרוש בעניין איגרת פורים, היה מתחיל לדרוש מקרא זה. ומביאים כאן הרבה המוראים, כל אחד פתח מפסוק אחר, אביא את דברי רבי יוחנן, שאמר, רבי יוחנן פתח לפיתחה להי פרשתא מאחה, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. ומתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו? בימי מרדכי ואסתר. לפני כן, יש גם רב דימי בר יצחק, פתח לפיתחה לפרשתא מאחה, כי עבדים אנחנו בעבדותינו לא עזבנו אלוקינו, ויית עלינו חסד, לפני מלכי פרס. ומתי? בזמן המן. כלומר, שניהם דורשים, פותחים את הדרשה של בעניין האיגרת הפורים, הקדוש ברוך הוא היטיב לנו, ויית עלינו חסד, זכה חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו חולף שיערת את שיועת אלוקינו. מתי היה פרסום כזה גדול של שיועת אלוקינו? זה היה מזמן מרדכי ואסתר. לעומת זה רבי לזר, פתח לפיתחה לאי פרשתה מהכה, בעצלתיים ממחה מקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. בשביל עצלות שהיה להם לישראל, שלא עסקו בתורה, נעשה סונו של הקדוש ברוך הוא מח. כלומר, דורש את הפסוק בעצלתיים ממחה מקרה, בשביל עצלות, שלא הזדרזו בקיום המצוות, אז אימך המקרה. מח זה אני. המקרה זה הקדוש ברוך הוא. כביכול, נעשה כאן בסגי נאור, נעשה סונו של הקדוש ברוך הוא מח. אין מח אלא אני, שנאמר ואימך הוא מערכך. ואין מקרה אל הקדוש ברוך הוא, שנאמר המקרה במים עליותיו. כלומר, הוא פתח בדרשה על הכישלון, שבגלל מה קראנו לנו כל הדבר הזה בזמן מרדכי ואסתר, שהמן הרשע רצה להשמיד, להרוג ולאבד, בגלל הצלות שאתה בישראל. כלומר, הוא רואה את הצד המוסרי שצריכים ללמוד את זה, את הלקחים שצריך ללמוד. אותו דבר, אומר רבי יהושע בן לוי, פתח לפיתך להיפר שאתה מאחה, והיה כאשר סס השם עליכם להיטיב אתכם, כן יסיס להרע אתכם. כך הוא פתח את הפרשה הזאת. כמו שהקדוש ברוך הוא סס להיטיב אתכם, כשאתם עושים רצונו של מקום, כך הוא סס להרע אתכם, ככה זה היה בימי המן. כשנתחייבו כליה בימי המן, היו אויבים שמחים להם. זאת אומרת, שני סוגים של דרשות. דרשה אחת, אל תשכחו מה שקרה, האיום הזה שקרה בזמן המן, הסכנת נפשות שעמדנו בה בזמן המן הרשע, זה היה בגלל שלא עשינו רצונו של מקום. אחרים פתחו את הדרשה בהצלה, שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אולי זה דומה קצת לשתי אפשרויות מה המטרה של קריאה פרשת זכור. האם ללמוד לקחים ושוב לא להיכשל בכישלונות, שלא יבוא האמן הרשע, שלא יבוא הכלב הזה, שלא יבוא המלך, או לזכור את הטובות הגדולות שהקדוש ברוך הוא היטיב לנו והצילנו מיד המן הרשע, מיד המלך אז, וכן בכל דור ודור, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה לא או-או. כמובן, שני הדברים אנחנו צריכים ללמוד מאותו המאורה. גם ללמוד, להיזהר, ללמוד לקחים, וגם ללמוד את ישועת השם. שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, גם בעת צרה, וכשישראל חוזרים בתשובה, מיד הקדוש ברוך הוא מקבל אותם בתשובה, ומושיע אותם מכל צרה. שני הדברים כמובן כאחד. המלחמה בעמלק, מלחמה מדור דור. מלחמה עולמית. בספר כל התור, שמובאים שם מתלמידי הגר"א בשם הגאון מווילנה, אני הבאתי כאן כמה ציטוטים מהדברים שם. זכור יומות עולם בינו שנות דור ודור, מכוון למשיח ראשון הלוחם בעמלק, מלחמה עולמית. מלחמה להשם בעמלק מדור דור, והולך ומתגבר בעקבות דמשיח בן יוסף. כלומר, המלחמה הולכת ומתגברת. דרכי המלחמה, איך נלחמים בעמלק? המושג של משיח בן יוסף זה לא מושג של אדם אחד בלבד, זה מין רוח כזאת, שיש הרבה אנשים שנושאים את הרוח הזאת, ושהם הבחינה של משיח בן יוסף, שתפקידם להילחם בעמלק. המשיח הלוחם בעמלק בסוד, מהכוח הגדול של שם השם הצפון בשילוב הוויה ועדנות. כאן אנחנו נכנסים לאיזה נקודה יותר פנימית, שהוא בגימטריה צדיק א', צא ילחם בעמלק. צדיק א', צא. צדיק א', זה שם עדנות, שהוא 65, ושם הוויה שזה 26, ביחד זה 91, זאת אומרת החיבור של המקור העליון ריבונו של עולם עם התגלותו בתוך המציאות, לחבר קודשא בריך הוא שכינתה, שזה רמוז גם באמירת אמן, שכשאנחנו אומרים אמן זה גם כן צדיק א' במספר 91. אמן זה כאילו חיבור, שילוב של שם הוויה ועדנות. וכשאומרים אמן ומכוונים בכוונות הנכונות, פועלים כאן איזה פעולה, פעולה מלחמתית של מלחמה בעמלק. מלחמה לשם בעמלק בשלושה סוגים. עמלק שבלב הוא יצר הרע והמידות הרעות. זאת אומרת, יש מושג כזה עמלק פנימי בתוך האדם בעצמו. זה הצדדים השליליים שלו, היצר הרע, המידות הרעות. וזאת מלחמה פנימית שצריך לעשות אותה, שהיא חלק מהמלחמה השלמה בעמלק. יש בחינה שנייה, העמלק הרוחאי, הרוחני, הכללי, השטן המשחית, צורר ישראל. זה באופן רוחני. ועיקר מקומו הוא נמצא בשערי ירושלים בזמן שיממות אדמתה. וגם על זה צריך להתגבר. דהיינו, תכף נראה מה לעשות. והעמלק השלישי זה העמלק הגשמי שבו כלולים עשיו, ישמעאל וערב רב. המלחמה בעמלק הגשמי היא להשיב מלחמה שרה וחזקה כימי עזרא ונחמיה, לבנות יישובים, מאחזים, כמו בזמן עזרא ונחמיה, תפוס בחזקה, כן? והן בכיבוש, כמו בימי יהושע, בשתי הבחינות גם יחד, מלחמה וחזקה. ומלחמה בסנבלטים מפריעי בניין ירושלים, אשר כוחם כוח ערב רב רחמון על אצלם. אלה שמפריעים לבניין ירושלים ולבניין הארץ כולה. ותכלית עבודתנו בקיבוץ הגלויות היא מלחמה להשם בעמלק מכל הבחינות. נגד כל אויבי השם, אויבי ישראל, ונגד שר הערב רב. ועיקר הפעולות בניין ירושלים, קיבוץ גלויות וקיום מצוות התלויות בארץ. כלומר, יישוב ארץ ישראל זה מבניין ירושלים, הוא אומר, וכמובן גם ירושלים ובכלל בארץ, קיבוץ גלויות, קיום המצוות התלויות בארץ. הרחיב עם מקום מועלך, הרחבת הגבולות, זה תפקיד של משיח בן יוסף, כנגד עמלק המחריב. צריך להרחיב אותם האותיות, להפוך את ה... לא לתת לו להרחיב, להחריב, אלא צריך להרחיב את המלחמה. מלחמה שכל אחד בעצם שותף לה, כפי שאנחנו רואים כאן. היא מלחמה פנימית, שאדם שצריך לעבוד בתוך עצמו, לסלק את הצדדים הלא טובים שבתוכו, את היצר הרע, שהוא מבחינה של עמלק. עמלק בא להילחם בישראל, זמן קצר מאוד אחרי שישראל יוצאים ממצרים, אחרי כל הניסים הנפלאות שיראו לישראל ביציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, שראו כל עמים, כולם הרגזון, חיל אחז אשי פלשת, אז יבלו אלפי דום, אליהם אבו חזי מורד, נמוגו כל יושבי חנן. והמלאק בא לעשות מלחמה בישראל. איך הוא מעיז? הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מציל את ישראל, מושיע את ישראל. אומר קדושת לוי, המלאק ידע שיש איזה כוח עליון, נסי, שיש הקדוש ברוך הוא שמעל הטבע, שהוא לפעמים משבר את הטבע, ורודד בו, וזה מה שקרה במצרים, וזה מה שקרה בקריאת ים סוף, אבל זה דברים חריגים. יש טבע, יש יוצאים מן הכלל, לפעמים קורה מקרים כאלה, אחת לכמה מאות שנים, יכולים לקרות מקרים כאלה, מוראות כאלה, קריאת ים סוף, ועוד מין אסונות טבע כאלה, אסונות שהם כאילו שונים, חורגים מסדר הטבע, אבל בסך הכל, בדרך כלל, יש סדר, יש טבע. ובטבע אין ריבונו של עולם. זה מה שחשב המלאק. ולכן הוא איס, הוא אומר, היה חריג. היה עוד תופעות חריגות. די, נגמרו. בא להילחם בישראל. ועל כן, המלחמה עם המלאק הייתה שונה מהמלחמה עם המצרים. כשישראל מגיעים לים סוף, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כשמצרים רודפים אחריהם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אתם לא עושים מלחמה. השם ילחם לכם. כמה ימים אחרי זה בא המלאק, למה לא נאמר עוד פעם? השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מפני שלנצח את המלאק היה צריך לנצח בסדרך הטבע. להראות לו שגם בטבע יש ריבונו של עולם. בתוך המציאות יש ריבונו של עולם. לא רק מעל הטבע, לפעמים, בזמנים חריגים, יוצאים מן הכלל. אלא גם בתוך הטבע. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה אומר ליהושע, צא ילחם בעמלק. מלחמה טבעית. גם בטבע לנצח את עמלק. ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב. הוא מנצח אותו בחרבות, במלחמה. גם בטבע נמצא ריבונו של עולם. זה כל עניינו של עמלק. וזה עניינו של יום הפורים. נס טבעי. נס שמשתתפים בו ולוקחים בו חלק גם אחשוורוש. הוא גם כן עושה, משתתף בעשיית הנס. אין כאן שום דבר שהוא לכאורה שהוא על הטבע. אין שום נס גלוי. נס טבעי בתוך הגלות, בסוף 70 שנה שישראל נמצאים בגלות, והקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל בדרך הטבע. וזה המיוחד של חג הפורים השונה מכל החגים שישנם. כל החגים הם זכר ליציאת מצרים. זכר לניסים ולנפלאות האל-טבעיים שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל ביציאת מצרים. שהם כמובן עומדים לנס לעולם לכל הדורות. אבל יש עוד איזה דבר שלא היה ליציאת מצרים, וזה קרה בפורים. ולכן ימי הפורים לא יסופו מהם מוזרם, ויש משהו מיוחד בפורים שאין אותו בשאר החגים. לרומם את המציאות, לא להשתלט על הטבע, לנצח אותו, לרדות אותו, אלא לרומם אותו. ושהוא בעצמו יהיה מקודש ומרומם. הנס הטבעי הזה, הוא גרם שהדור קיבלוה בימי אחשוורוש. הייתה כאן קבלת תורה מחדש. אופי של קבלה מחודשת. מקודם ישראל קיבלו את התורה אחרי יציאת מצרים, בזמן מתן תורה, האש והלפידים והקולות והברקים והענן כבד, ואם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, הקדוש ברוך הוא כופה עליהם הר כגיגית. כלומר, יש כאן קבלת תורה כאילו באונס, כאילו שלא בהסכמה. הם הסכימו, הם ראו את יד השם הגדולה, הם הסכימו, אבל לא הייתה להם בכלל בחירה. אפשר להילחם עם הגדולה האלוקית, אפשר לא להסכים אחרי מה שראינו את ידו הגדולה. וכשהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ולא מגלה, וישראל רואים בכל זאת את יד השם המתגלה בתוך הטבע, פה אין איזה כפייתיות חיצונית, כאילו, כביכול, אלא מתרוממים ישראל לאור המציאות, ורואים שבתוך המציאות ריבונו של עולם נמצא, והדור קיבלו אבימי אחשוורוש. זה המיוחד של פורים. לכן המקובלים אומרים שהמדרגה המיוחדת של פורים היא גדולה ומיוחדת במינה. ולא בכדי אמרו המקובלים שיום כיפור כפורים. זה לא דרשה של איזה אחרונים על דרך הדרוש. זה נמצא בתיקוני זוהר. זה נמצא בזוהר. יום הפורים, יום כיפורים כפורים. יום כיפורים זה יום צום. זה יום שמסתלקים מהמציאות. זה יום לא טבעי. זה יום שאדם מתרומם למדרגה נשמתית. הטבע איננו מתרומם. הטבע מדוכא. והנשמה מתעלה. מעלה מעלה. מדרגה נפלאה. מדרגה מיוחדת במינה. יום הכיפורים. אין יום כזה גדול כמו יום הכיפורים, יום בשנה. ויש עוד מדרגה יותר גדולה. שהיא כאילו מסמלת לנו את המדרגה של העתיד לבוא. שלא צריך דרך צום. אלא משתה ושמחה. לפסומי. לקחת, לחיות בתוך הטבע ולרומם אותו. לקדש את כל הטבע. זה עניין לעתיד לבוא. אי אפשר לקפוץ על המדרגות. אבל זאת השאיפה. זאת המגמה. להגיע למציאות כזאת שמחיים את כל המציאות, את כל הטבע מרוממים. והכל הטבע הולך ומתקדש. וזה, כך זה עניינו של הפורים. לקדש את המציאות. לקדש, לאכול מתוך התרוממות. לשתות מתוך התרוממות. להתבשם. עד אלו ידע. עד להגיע למצב כזה שאדם מגיע למדרגת למעלה מהידיעה, לא למטה מהידיעה, עד אלו ידע למעלה. יש מצב שאדם לומד להשיג את ריבונו שלם ומרגיש שהוא לא יודע, הוא לא משיג כל כך גבוה, עד אלו ידע. עניינם של הימים האלה שאנחנו מתכוננים לימי הפורים, בחינה של הדור קיבלו לקבל מחדש, כי כמו שאמרו, גם זה אמרו המקובלים, שבכל שנה ושנה, בימים האלה, יש אותו ההערה הרוחנית שהייתה באותם הימים, ככה בכל חג וחג, יש הערה רוחנית שהייתה באותו, כשנתחדש, כן, החגים של זכר ליציאת מצרים, וכך יום הפורים. יום של הערה רוחנית מיוחדת במינה. וזה אומר התרוממות מיוחדת של שמחה. לכן לכן הימים האלה מיוחדים לשמחה. שנכנס אדם מרבים בשמחה. שמחה מיוחדת. כל חג כתוב ושמחת בחגיך. וכאן בחינה מיוחדת של שמחה. צריך לשמוח כמובן גם בניסים העליונים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אבל יש גם לשמוח בהופעה כזאת שריבונו שלם מתגלה לנו דרך הטבע, שאנחנו זוכים לראות את ריבונו שלם שהוא מתגלה דרך הטבע. זה זכות שאנחנו זוכים לראות את זה. לכן אנחנו נשתדל שגם בימים האלה הבאים עלינו לטובה, נשארו לנו עוד 5 ימים עד כניסת הפורים, שיהיה מכינה מחודשת של הדור קיבלוע של שנה זו. כל שנה יש הדור קיבלוע. כל שנה מלחמה בעמלק מחדש, שאנחנו עושים את זה על ידי זכירה של ואמירה של פרשת זכור, ועל ידי התיקון שאנחנו מתקנים בתוכנו ונלחמים, ובעזרת השם על ידי ההתרוממות הרוחנית, על ידי התיקונים שאנחנו עושים במעשים הטובים שאנחנו עושים, על ידי ההתאחדות ביחד שאנחנו מתחברים בימים האלה מתוך שמחה, ויחד אנחנו עובדים את השם, שוקדים על התורה, מתמלאים בקדושה, בהתרוממות רוחנית. ככה נבוא ליום הפורים. נשתדל שגם יום הפורים יהיה עד, נפסוק לפי הפוסקים, עד ולא עד בכלל, עד אלו ידע, להגיע עד הגבול ולא להפריז. שנהיה לנו יום פורים שלם, מלא של שמחה, לא רק למחצה, לשליש ולרביע. יש כאלה שריזים מקדימים למצוות, אז הם אחרי קריאת המגילה, הם שותים בהפרזה, ראשית כל זה גם מסוכן, לשתות הרבה בבת אחת משהו, משקה חריף, גם צריך לדעת את הגבולות, פשוט יכול להיות גם סכנת נפשות, אבל גם לשתות הרבה בלי להגיע לסכנת נפשות, אז מגיעים, לא חסורך חלילה, זה רק לאחד מ-60 של מיטה, שאז שינה, שאחד מ-60 של מיטה, ואדם מקיים את מצוות פורים, ועד אלו ידע כמעט 24 שעות. אז צריך לדעת שלא יודעים. לא לדעת. צריך להיות בהכרה שלא יודעים. אם אדם יושן, הוא לא בהכרה. מה עם קריאת המגילה? מה עם משלוח מנות? מה עם סעודת פורים? עיקר המצווה לפסום איזה בסעודת פורים. ואחר כך להיכנס מבוסמים ושמחים לסעודת שבת. ונעלה ממדרגה למדרגה. ובעזרת השם, שיתקיים בנו כמו שהיה אז, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסוניהם, וכל האיומים וכל הדאגות, הכל יהפך לטובה ולרווחה, שיסתלקו אויבינו מארץ ישראל, והארץ כולה נתרחב ותתפשט במקום להחריב, להרחיב. יש לנו הרבה שטחים עוד שצריכים להתרחב לתוכם, מעבר הירדן, כיוון צפון, כיוון דרום, ושיתקיים בנו ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שיתקיים במהרה, היא תתקיים בוודאי, אבל אנחנו מבקשים שתתקיים במהרה כל 10 העממים, מנהר פרת ועד לפי כל המחמירים בצד דרום, שזה יהיה בקרוב וברחמים.